שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן במעלה אדומים. היום אנחנו רוצים להתעסק בסוגיה מעניינת של למדבב צדיקים. סוגיה כל כך מעניינת, כל כך מרתקת. מי הם אותם הלמדבב צדיקים שמחזיקים את הדור? האם יש דרך לדעת מי הם? מה המקור של המספר הזה למדבב צדיקים? ומה הרעיון? למה צריך אותם בכלל? למה הם נמצאים? ואיך הם מגנים עלינו? אז למעשה מדובר בלמדבב 36 צדיקים שהם מבחר המין האנושי של אותו הדור. קשה לומר מבחר המין האנושי הכללי. הרמב״ם כשהוא רוצה להגדיר מי מבחר המין האנושי, הוא אומר זה משה רבנו. אז משה רבנו הוא מבחר המין האנושי באופן כללי. אם אתה מסתכל על סוף העולם, מסוף העולם ועד סופו, מי הוא האדם שנברא בצלם אלוקים שהקדוש ברוך הוא היה הכי גאה בו? זה כמובן היה משה רבנו. מדוע לא הראיתם לדבר בעבדי במשה בכל ביתי נאמנו פל פה הדבר בו במראה ולא בחידות ותמונת אדוני הביט. אז משה רבנו זכה להתנבא באספקלריה המהירה, זכה להשגות שאף אדם לא זכה בו. אם יהיה מראה נביאכם במראה, בחלום הדבר בו, לא כן עבדי, לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה הדבר בו במראה ולא בחידות ותמונת השם יביט. מי יכול לראות את השם? לא יראני אדם וחי. ורק משה רבנו זכה להשגות שאף בר אנוש לא הצליח להשיג. ולכן אם אנחנו רוצים לבחור מי המבחר המין האנושי שהכי גדול מכולם, זה כמובן משה רבנו. דרך אגב, סתם במאמר ממוסגר, פעם אחת עשו סקר של תלמידים סטודנטים שנה שלישית באוניברסיטת ייל בארצות הברית, וביקשו מהם לכתוב 10 שמות של האנשים שהם חושבים שהם שינו את פני ההיסטוריה. דמויות שהצליחו לשנות את ההיסטוריה. רוב בני האדם נולדים מתים. מישהו שם לב? לא שמים לב. איכשהו נולד, עבר כמה שנים, זרק אותו לבור, הוא לא שינה את העולם. אבל איזה 10 אנשים שנראה להם שהם כן שינו את העולם? רבותיי, מתוך 10 אנשים באופן ממוצע, כולם נקטו מתוך 10 אנשים 8 יהודים. בתוך זה היה כמובן משה רבנו, ולאבדיל אלף אלפי הבדלות הקדושה והטהרה, ג'סי פני. ישו גם הוא היה יהודי וגם הוא שינה את פני ההיסטוריה. זה לטובה, זה לרעה, זה כנגד זה עשה השם אלוקים. אז יש לנו כל כך הרבה מטען שבאמת עם ישראל שינה את פני ההיסטוריה, והפך את ההיסטוריה לאחרת, כיוון שאנחנו זכינו לתורה שהיא ממנפת אותנו. היא הופכת אותנו להיות ממלכת כהנים בגוי קדוש. אם אנחנו נרצה לראות מי זה מבחר המין האנושי באופן כללי, מסוף העולם ועד סופו, זה משה רבנו. כמובן שיש עוד הרבה צדיקים וקדושים, כמו רבי שמעון בר יוחאי ותנאים וקדושים, אבל הטופ הליין זה משה רבנו. חז"ל אומרים שמלבד צדיק אחד, שהוא צדיק הדור, זה נקרא בספרי החסידות הלוויתן הגדול, זה צדיק גוזר השם מקיים. אני לא מדבר על הסוגיות האלה עכשיו של צדיק ספציפי יחיד שעליו העולם עומד, צדיק יסוד עולם, אני לא מדבר על זה. אנחנו מדברים על קבוצה, מקבץ של 36 צדיקים שהם הצמרת האנושית, הצמרת של הצדיקים של אותו הדור. אני לא מדבר על כל הדורות, כל דור יש את הלמדבב צדיקים שלו. עכשיו, איך זה נקרא? איך זה נהיה? מה זה דור? מה זה דור? אז בדרך כלל דור, הסבים שלנו זה דור אחד, ההורים שלנו זה דור אחר, אנחנו זה דור אחר, הילדים שלנו זה עוד דור, הנכדים זה עוד דור. אז זה מאוד בסדר כשאתה מתמקד בסבים הורים, אבל הסבים שלי זה לא הסבים שלו, והסבים שלו זה לא... אז לא פשטו לנו רבותינו בדיוק מאיזה זה מתחיל. מכל תפשינפי בעגול, תפשינעין, תפשינפי, זה דור, איך זה הולך? יש מי שרצה להגיד מתי דור נקרא דור חדש, שהיה איזה גדול, וראיתי את הגדולים שכתבו את זה, היה איזה מנהיג דגול, מנהיג גדול, שהוא היה המומנטום שנותן זעזוע לכל הדור, הוא המחליט של הדור, כמו שמעון הצדיק בשעתו, כמו אני יודע מה רבי עקיבא בשעתו, שהוא היה מומנטום, כמו הרמב״ם בשעתו, כמו הרב עובדיה יוסף בשעתו. אלה מנהיגים שאין עליהם עוררים. אלה שמתנכלים וכאלה ומדברים, תמיד יש על כולם יש. אפילו על משה רבנו היה ואפילו על משיח צדקנו יהיה. אבל תמיד יש. אבל יש דמויות שהן דמויות מפתח, דמויות שאתה רואה שהן דמויות שמיוחדות, מיוחסות, מיוחדות מאוד. אחרי זה יש הרבה רבנים, אבל אתה יודע, אשקלי אל וואלו אל דודו נמל, כך אומרים בערבית, כל מיני רבנים. אבל דמות כזאת מטאורית, זה כשהוא נפטר נגמר דור. עד שיעלה הדמות הבא, דף עין בית קידושין, לא מת צדיק, עד שנולד צדיק בדמותו. אותו אחד שיכול לקחת את התפקיד, את השררה על הכתפיים שלו. זה נקרא דור. כל דור יש את הלמדוו צדיקים שלו. אותם למדוו צדיקים הם אלה שהצליחו להשתמש בתורה, ולהשתמש במצוות, ובתפילות, וכל שכן בתורת הקבלה, ובייחודים, ובזיקוחים על כל ענפיהם של הזיקוחים שאנחנו מכירים. אם זה תעניות, ואם זה תפילות, ואם זה ייחודים, ואם זה הסתגפות, ואם זה הרחקה וחסידות מהעולם הזה, גם במה שמותר, בבחינת קדש עצמך במותר לך. אני כבר לא מדבר על אלה שבמה שמותר עושים מה שרוצים ומתעוללים במותר. אשתו תאורה, אז הוא חושב שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, שעל זה כתב הרמב"ן בהקדמה שלו לפרשת קדושים, נקרא נבל ברשות התורה. זה שמותר לך לאכול בשר, זה לא אומר שאתה צריך להתענג ולעשות את כל ימיך כחגים, כי כבר תורה הקיעה לסוף דעתו של בן סורר ומורה, ואמרה, מוטב ימות זכאי ואל ימות חייו, שואלת הגמרא, וכי בגלל שאכל בשר ושתה יין, אתה תצא אותו לסקילה? אלא, זה ההתחלה. עדיף ימות זכאי על ימות חייו, יש ים לדבר, אולי צריך לעשות שיעור במיוחד על בן סורר ומורה להבין את כל הסוגיה, כי היא מרתקת. אבל על כל פנים, מה שאתה לומד מכאן, שצריך להשתמש בכל, לרתום את כל המרכיבים שחזל לימדו אותנו כדי להזדקך. אז זה לימוד תורה בעמל זה מזכך. לימוד תורה זה טוב, אבל הוא לא מזכך כמו כשהוא יהיה בעמל, כמו שהוא יהיה במסירות נפש, כמו שהוא יהיה כשאתה במוחין דקטנות, כמו שהוא יהיה כשאתה רעב צמא ולא ירא אלוקים, לא כשהחיים מהירים לך. כל הגדולים, כל הגדולים, ואולי אם כבר הזכרנו את חכם עובדיה, אז אולי זו דוגמה קלאסית. חכם עובדיה היה לומד תורה בעוני מחפיר, ולכן הקדוש ברוך הוא הרים אותו. היה מבוזה בעוני מחפיר כשהוא הוציא את הספר שלו, הליכות עולם על הבן איש חי. הבבלים לא יכלו לסבול את זה שמישהו עושה הגאות על הרבי שלהם. ובכל זאת הוא סבל, והקדוש ברוך הוא הרים אותו. כל המקיים תורה מעוני, סופו לקיימה מאושר. ולכן, כשיש לך צדיקים שבאמת הזדקחו על ידי לימוד תורה, אני כבר לא מדבר על ידי תעניות, על ידי זיקוחים, על ידי קידושים, כל מיני התקדשויות שהם עושים למיניהם, מקבלים עצמם לא לאכול ככה, ומקבלים על עצמם לישון רק שעות כאלה, ומקבלים לא במדרגות שלנו, בוא נגיד כך. אנחנו מדברים על הצמרת, על הטופ, על קודקוד הפירמידה של היהודים, של היהדות, של אותו הדור, ובכוונה אני מדגיש אותו הדור, כי כל דור זה צד מצמרת אחרת, וממילא כדי להיכנס לרשימה של הלמד וב, אי אפשר לבקש מכל הדורות את אותו דבר. יש את הלמד וב של הדור הזה. היום הלמד וב של הדור הזה, זה הרבה יותר קל להיכנס לרשימה. בוא נגיד, לא לרשימה של המפלגה. לרשימה של המפלגה הכי קשה להיכנס. אני מדבר לרשימה של הלמד וב צדיקים. זה באמת קשה להיכנס לשם. היום הרבה יותר קל להיכנס, כיוון שמבקשים איתנו הרבה פחות, כי הדור הולך ומדרדר. הדור הולך ונהיה הרבה יותר גשמי, ניסיונות על ימין ועל שמאל, אנשי אמונה הולכים ונאבדים, ואנחנו הולכים ורואים איך אנשים עבודים, ואין הדרכה ואין עצה נכונה ואין הכוונה בעבודת השם, וממילא החושך יחסי ארץ וערפי לאומים, ומי שבאמת הצליח להחזיק עם הציפורניים שלו להיות קדוש, אפשר אולי להיכנס לתוך הרשימה. אבל צריך להיות אדם מאוד מיוחד, אדם מאוד מסומן, שהצליח להשתמש בכל המרכיבים והאלמנטים שהתורה נתנה לו, כדי להזדקך ולצאת מהלבקוע את הגשמיות, לפשוט צורה וללבוש צורה. לפשוט צורה גשמית של אדם גס, מלא יצרים חייתיים ותאוות, וללבוש צורה של מלאך בתוך גוף גשמי. עד שגם הגוף יהיה מזוכח, כמו שכותב רבנו הארי בעץ חיים שער למתת, הפרק האחרון, הוא כותב שמה שיש לך צדיקים שהצליחו לזכך את הגוף שלהם, שיהיה כמו ערך הנשמה של הרשעים. הבנתם מה הוא אמר? הבנתם מה הוא אמר? פרק הראשון בשער למתת. הבנתם מה הוא אמר? נגיד, הרשע הכי גדול של הדור, יהודי, יש לו נשמה? כן, חלק אלוה ממעל, כן. הגוף של הצדיק הוא כמו ערך הנשמה של הרשע הזה. הבנתם את מה שהוא אומר? זאת אומרת, יש מציאות שיש לך נשמה מזוכחת, עליונה, והגוף הוא גשמי, הוא מושך לגשמיות, אבל הוא בערך אותה נשמה של אותו רשע. כך כותב רבנו ארי, יש לזה עומקים, אני לא נכנס לזה. רבותיי, איך הם הגיעו להשגות על-טבעיות, לשידות מערכות הטבע? אולי הדוגמאות הידועות שהרבה פעמים אני מזכיר אותן, בבא סאלי, רבי מאיר אבו חצרה, רבי יהודה פתיה, אלה גדולי עולם שראינו אותם, אנחנו לא היינו בדורות האלה, היינו ילדים, אבל אלה שכן היו אצלהם ראו ניסים יום דבר יום ביומו. ניסים היו מהלכים אצלם כמו עניין של מה בכך. ואיך זה יכול להיות? בסך הכל עבר 30 שנה מאז הפטירה. תפשין מם ג' נפטר רבי מאיר אבו חצרה, תפשין מם ד' שנה אחרי אבא שלו, הבבא סאלי, הוא לא יכול לסבול שהבן שלו נפטר, אז הוא נפטר אחריו. תפשין מם ד' זה לא לפני הרבה זמן, אז כמה? 40 שנה? משהו כזה, נו נגיד. אז אם זה ככה, איך יכול להיות שהיום אין אנשים שמצליחים לשדד מערכות הטבע? אולי קיימים, אולי יש, אבל זה לא אומר שמי שעושה ניסים הוא מתוך הלמד ואף צדיקים. זה לא בהכרח שזה קשור לזה, תכף נראה במהלך השיעור. אבל רבותיי, הרעיון של הצדיקים שמחזיקים את העולם או מחזיקים איזה מקום מסוים ובזכותם יש קיום למקום. ואם לא הצדיקים, אז המקום הזה נופל. יש גמרא מקסימה. חגיגה דף וו. אל תחפשו בבבלי כי זה בירושלמי. ושם בירושלמי בחגיגה דף וו, דף וו, דף זין, הגמרא מביאה שמה שרב עמה ורב עשה, דף וו עמוד ב', רב עמה ורב עשה הלכו בדרך, נכנסנו לאיזה עיר, ושאלו שמה את הרבנים, איפה נטורי קרתא? נטורי בארמית זה שומרי. קרתא בארמית זה עיר. איפה שומרי העיר? על זה יצא אחר כך נטורי קרתא של ירושלים, אבל זה לא קשור. איפה שומרי העיר? נטורי קרתא. אז הלכו אלה והביאו להם כל מיני מאבטחים. הביאו להם כל מיני מאבטחים. ההוא ככה אריה נואף, וההוא הזוהם, כל אחד עם שרירים של ארלונד, וכל אחד בא, אמרו לו, הנה נטורי קרתא, אלה שומרי העיר. אומרת הגמרא, אמרו להם רב עמי ורב עשי, אני נטורי קרתא? אני מחריבי קרתא. אנחנו ביקשנו אותם, אלה מחריבים את העיר. אז שאלו אותם, אז מי הנטורי קרתא? אמרו להם, אלה תינוקות של בית רבן, אלו תלמידי חכמים שבכל אתר ואתר. יש משנה במגילה, הגמרא אומרת שם, עיר שאין בה 10 בטלנים, אסור לדור שם. למה? כי הם שומרים את העיר. הם הגרעין המחיה את העיר. זה כמו נשמה עם גוף. תוציא את הנשמה, גוף כמה יפה, כמה גדול, כמה חזק, אין לו ערך בכלל, בלי הנשמה שמחזיקה את המקום. זה הרעיון. הקבוצה של הצדיקים האלה, על המדבב צדיקים, הם אלה שמחיים ונותנים חיות וקיום והעמדה. הגם של ים של מקטרגים יש על אותו מקום. והמקום הזה ראוי להיחרב מעיקר הדין. אבל ברגע שיצאו הצדיקים משם, באמת ייחרב המקום. רק הקדוש ברוך הוא שומר על המקום בזכות אותם הצדיקים ומקיים אותם. מאיפה למדנו קודם כל במקור הראשון הראשון הראשון, שאנחנו מוצאים שבאמת יש צדיקים שמגנים על אותו מקום ונותנים לו קיום? בסיפור התנכי על סדום. זה הפעם הראשונה שאנחנו מוצאים את זה. אנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. רש"י כותב, רעים בגופם, היינו עושים עבירות של עריות, וחטאים בממונם, גם גנבים, גם שוחטים, לוקחים תשלום, שלמונים, לא נותנים צדקה, להשם מאוד. רש"י כותב, יודעים רבם ומתכוונים למרוד בו, מכירים שיש השם בעולם, אבל סור ממנו ודעת דרכך לא חפצנו, כך כתוב באיוב, עד שהשם אמר להשמיד אותם. נגמר, יש גבול לכל תעלול. כותב השף שמעתתה בהקדמה שלו, וזה כל כך יפה, ההקדמה של השף שמעתתה, שהקדוש ברוך הוא הרג אותם, על מה הוא השמיד אותם? על החוסר דרכי המוסר שלהם. זאת אומרת, אדם מתוקף היותו נברא בצלם, יש דברים שהוא צריך להבין מדעתו. תגיד, רגע, מה? רעים וחטאים? אז מה אם הם עשו עריות? אבל לא ניתנה תורה, וזה גם גויים. אז מה אם הם היו גנבים? הרי עדיין לא ניתנה תורה. זה כל הקושייה. הרי מלא תגיד, טוב, שבע מצוות בני נוח, אסור להם עריות, אסור להם גזל. אני מכיר את הגמרא בדף נ"ו במסכת סנהדרין, הגמרא אומרת שבע מצוות בני נוח, א', ב', ג', ד', וגעש, געש, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, א', עבר מן החי, ב', ברכת השם, גזל, ג', גזל, ד', דיינים. אז זה אסור להם, אבל הם גויים. אז מה אתה רוצה מהם? הם עוד לא ניתנה תורה עדיין, הם עוד לא יודעים שהם צריכים לעשות את זה. כותב השמעת על זה הטרוניה. לא בגלל שניתנה תורה אתם צריכים לעשות את השבע מצוות בני נוח האלה. היה לכם להבין מדעתכם, מתוקף היותכם בני אדם, מתוקף היותכם נבראים בצלם, עם מוסר אנושי, עם הבנה שזה חמור מאוד לגנוב כל אחד שווה פרוטה ולרוקן לו את הבסטה. זה חמור מאוד ללכת לחתו עם, עם אשת איש. זה לא צריך תורה בשביל זה. על זה היה טרוניה על סדום. מה השם עשה? אחריב אותם. את כל ערי הכיכר. כל החמישה ערים של סדום, זה היה מורכב מחמישה ערים כמו ניו יורק. איזה חמישה ערים יש בניו יורק? יש לנו מנהטן, קווינס, סטטן איילנד. פעם אמרתי פייב טאון, אבל התבלבלתי. זה סטטן איילנד. ברוקלין ו... ברונקס, איפה שכל הגנסטרים. שם הברונקס, אלה החמישה. ככה הייתה מורכבת סדום מחמישה ערים. אחד מהם ניצל בגלל שלוט אמר, הצוהר, ואם מצער, החיי נפשי וצוהר נשמרה בגלל שלוט היה שם. טוב, נו, אז מה היה? קדוש ברוך הוא אמר להשמיד אותם, לחסל אותם. למה? לא התנהגו כמו בני אדם. התנהגמו כמו חיות, מחסל את כולם. ואז אברהם אבינו בא עם טענה. לא כמו משה רבנו, למה יחרה אבך, בעמך, זכור לאברהם, ליצחק. לא היה לו במי לתלות. אברהם, מה הוא יגיד זכור בגיני? אוי ואבוי מי שתולה בגינו. כל התולה בגינו, אומרת הגמרא, תולים לו בזכות אחרים. ראינו אצל חזקיה בדף י' מסכת ברכות, מה הוא אמר? זוכרה לי השם, אמר לו הקדוש ברוך הוא לא זוכר לך כלום. אמר לו, תזכור כמה עשיתי בשביל השם שלך. אמר לו, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. כל התולה בזכות עצמו, תולים לו בזכות אחרים. כל התולה בזכות אחרים, זכור נא לאברהם, יצחק ויעקב עבדיך, תולים לו בזכות עצמו. זכרת, סלחתי בכדבריך. בגלל שאתה אמרת אני סולח, לא בגלל אברהם, יצחק ויעקב, כי אתה ביקשת, אז אני נותן לך. ולכן, אברהם אבינו יודע את הכלל הזה, ומה הוא מחליט לעשות? להתפלל. אין לו על מי לתלות את זה. במי הוא יתלה? זכור לאדם הראשון. אדם הראשון גם עשה בלגן. הביא לנו מיטה על כל באי עולם. חווה גם בלגן. הם כולם קדושי עליון, אנחנו לא יכולים לדבר עליהם אפילו ביקורות, אבל מה שחזל מתארים אותם, שעשו בלגן, היה בלגן. אדם הראשון עם כל החטאים שלו וכל העניינים. אז מה עכשיו נעשה? אין לו במי לתלות. מה אברהם אבינו עושה? בא אברהם ומבקש להציל את סדום בגין הצדיקים שנמצאים בתוכה, וזה יאבי קיום והעמדה לכל החמישה ערים. אז הוא פותח עם 50, כנראה 10 לכל אחד, והוא מתחיל לרדת בספרות של 5 ואחר כך בספרות של 10. 50, אולי לא יהיו 50, התשחית בעבור 45, לא השחית בעבור 45, ואולי יחסרון 5, התשחית בעבור 40, לא אשחית בעבור ה-40. והועלתי לדבר אך הפעם ואנוכי אפר ואפר, אולי יחסרו 10, הוא כבר ראה שהוא בשבונג, מורידים לו, מורידים לו, אז הלך כבר בעשרות. אמר לו, לא אשחית בשביל ה-30. והועלתי לדבר אולי ב-20, אומר לו, ונסעתי לכל המקום בעבור ה-20. אמר לו, ואולי 10, אמר לו, 10, אני מסכים, יותר מזה אברהם לא ירד. כי אברהם אבינו למד מנוח שהם היו 10 ובזכות זה זה ניצל, אז אין יותר מזה. אין יותר מזה. אני לא מבין, איזה מספרים הוא הביא? 50, 45, 40, 30, 20, 10. זה המספרים. למה הוא לא אמר 36? מישהו יכול להסביר לי? איפה המספר הזה של הלמד וף צדיקים? תכף אנחנו נראה שזה גמרא, פעמיים בשס. אבל למה אברהם אבינו לא אמר 36? אז צריך עיון למה אברהם אבינו קפץ למספרים אחרים שלכאורה אין להם פשר. תכף אנחנו נראה שיש להם פשר, אבל זה הרעיון, זה הקושייה הראשונה. קודם כל, היסוד הזה שקיים איזה ניצוץ שמחיה את אותו מקום, הוא נמצא כבר בהרבה הזדמנויות. חוץ מהנשמה שמחיה את הגוף, אותו דבר אתה מוצא את זה גם בשזל שאנחנו מדברים בימי השוב. שזה נשמה, ניצוץ של נשמה שהוצאת לבטלה ומתלבש עליה גוף של חיצון, וכשאתה מוציא אותו אז החיצון נופל. הזכרתי לכם את זה בזוהר פרשת בלק, דף רש י"א, שער הכוונות דף נ"ו, בן יוסף חיים, בן איש חי, שנה ראשונה פרשת פיקודי אות י"ג, מביא שם את הכוונות האלה, ובשו"ת מרכבות ארגמן בחלק ח' בתשובה בסימן ב' באור החיים הסברתי את הכוונות האלה יותר ברור, כי הרב בן איש חי היה בטוח שאנחנו לומדים שער הכוונות וזה רק בא לעשות לנו חזרות, ולא למדנו שער הכוונות מבפנים, אז הסברתי את זה קצת יותר טוב. אז אתה רואה שגם כאן יש את זה, דומה לזה יש בתענית דף כ"א עמוד ב'. אמרו עליו על נחום יש גם זו שהיה סומב בשתי עיניו, כי גידם בשתי ידיו, קיטה בשתי רגליו, כל גופו מלא שכין, והיה מוטל על, בבית רעוע, ובאו להוציא אותו מהבית, מה אמרו לו התלמידים, מה הוא אמר לתלמידים שלו? קודם תציעו את הכלים, יש לי פה קצת, קיבלתי מהצורפים, כמה כלי כסף, מהזה, קיבלתי מתנות לחינה. אז תוציאו את הכלים, ואחר כך תוציאו אותי שכל זמן שאני בתוך בבית, מובטח לכם שהוא לא יתמוטט וכך היה. למה? כי הוא הניצוץ שמחיה את הבית, הוא המחזיק את הבית. רבותיי, כך היה במצרים, כל זמן שעם ישראל היו במצרים, מצרים הייתה אימפריה. אימפריה הייתה מצרים, יצאו ישראל, פנה זיווה, פנה עודה, פנה הדרה, כל מצרים יהיה חורבות, הכל נחת. אותו דבר מה שהיה בשנות ה-90, אני חושב 91 זה היה, אולי דצמבר, אני לא זוכר, עם ברית המועצות, שרק יצאו שם כמה יהודים ובאו לארץ, היה פה עלייה גדולה של רוסים, לא משנה, שאלו גם כמה צ'ילי מילי לקחת את ההטבות ולחזור לרוסיה. אבל באופן הכללי, עלו, ברית המועצות התפרקה ואיננה. ככה יהיה לעתיד לבוא, רבותיי, עם רומא. כל מה שמחיה את הקליפה כרגע זה הכלים של בית המקדש שנמצאים בתוכה. כשיבוא משיח צדקנו, יוציא את הכלים, תיחרב רומא. ועוד מעט בעזרת השם יצא הספר שלי על כלי המקדש ועל כל ההיסטוריה המפוארה של עם ישראל. ועשיתי את הספר הזה בעבודת פרך, בעבודת נמלים. אני לא יודע אם השקעתי על כל הספרים שלי כמו שהשקעתי על הספר הזה, בעבודה מאוד מאוד קשה. גם הניסוח, גם ההגעה, ויותר מהכל התמונות, הצילומים, התרשימים, הטבלאות, להפעים את הקורא ולמשיך. שוח אותו לראות מאיזה אומה מפוארת בנו וכמה הכלים של המקדש נמצאים עדיין בתוך רומא בוותיקן וברגע שיבוא המשיח וזה לא ספקולציות שלי הבאתי מדרשים שאומרים את זה ברגע שהמשיח יוציא את זה תיפול רומא ותיחרב ככה זה עובד אז הוא הדין אצלנו יש 36 צדיקים שמגינים על הדור אם הם לא היו לא היה קיום לדור עושים לך מצדי התועבה עושים לך עבירות עושים מתירים לך למכור חזיר כבר מתירים לך לפתוח בשבת אז לא היה מגיע לעולם הזה קיום, לא היה מגיע למדינה הזאת קיום, אבל יש 36 צדיקים שבזכותם העולם עומד. ברגע שהם יצאו מהמדינה או ילכו או לא יהיו כאן, אז הכל יקרוס ויפול. זה למדנו מסדום. עכשיו, הכי קטע, שהרשעים, שכל המציאות שלהם זה בזכות הצדיקים, הם מחרפים את הצדיקים. עכשיו, בונה, בונה, מה אתה? לא מתבייש? הרי כל המציאות שלך בכלל, שאתה כאן, בכלל המציאות של, של כל, כל החילונים, זה רק בזכות הדתיים. עכשיו, לך אתה תגיד את זה, יגידו לך, השתגעת, אתה לא מבין? זה אנחנו מאמינים ככה. זה התורה, זה מה קיבלנו מסיני. אם לא היו הצדיקים, 10 בטלנים בעיר, לעיר אין קיום. אם אין למדבב צדיקים שמגנים על המדינה, לא היה למדינה קיום. זה שאתם לא רואים את זה וחושבים שמה שמגן עליכם זה הנטורי קרטה שלכם, שזה צהל, הפרקליטות, המגב, אני לא יודע מה, בית המשפט העליון, ראש הקודקוד. אז אם אתם חושבים שזה באמת שומר עליכם, אז אתם לא יודעים בדיוק מה אתם שחים בעולם הזה. והרשעים מחרפים אותם. יש ספר נקרא רוחות מספות. הרבה זמן לא הבאתי אותו, את הספר הזה של רוחות מספות, של הרב יהודה פתיה. בגלל שלא הבאתי אותו הרבה זמן, אני רואה שאתם ככה מתנדנדים. אז אמרתי, אולי הגיע הזמן, טח, טח, קצת לעורר אתכם לפני שבוע הבא יום הדין. טוב, רוחות מספות, סימן פי ח', הייתה שם איזה אחת, זנתה, חשבה לא יראו, לא יכירו, עשתה מה שבא לה. הלכה עם איזה שכן של הסלמן, זנתה איתו. הייתה איתו פעם, פעמיים, שלוש. בושה. הרגו אותה. סדרו לה מהשמיים, זה תאונה, מסדרים. סדרו לה איזה תאונה. טוב, סדרו לה, הביאו אותה לבדן של מעלה. תגידי, את רוזה בת שחלה? אז היא... לא עונה לך, מי אתה בכלל שאני אענה לך? מה אתה? חזל אומרים, רשעים, הלב שלהם רחב כמו אולם, לא מפחדים מכלום. לא מיום הדין, לא מיום הכיפורים, לא מראש השנה, לא מהושענא רבה, לא מפחדים מהמוות, רואים את המוות מול העיניים, אבא שלא מת, לא מזיז לו בכלל. רואים את עצמם ממחלות, לא מזיז להם כלום, לא יחזרו בתשובה לעולם, גם בגיהנם, פתחה של גיהנם. רשעים אפילו בפתחה של גיהנם לא חופרים בתשובה, מסכת עירובים, דף י"ט עמוד א'. לא עונה לך. אומר שמה, באו שתי מלאכי חבלה, זה ההוא וקף, ההוא מכאן וקף, נתנו לה שתי מכות מאש. טח! טח, עשו אותה אפר. החיו אותה עוד הפעם. את רוזה בת שחלה. בונה, בונה, מה אתה מאיים עליי? תביא את העבריינים שלך עליי עכשיו עוד הפעם פה, יתנו לי מכות. זה לא רוח. טח, טח, עשו אותה אפר. היא הבינה, והיא אומרת שזה כאבי תופת. אני מאמין. אז החיו אותה עוד הפעם. כמה פעמים נבעלת לשכן שלך סלמן? יאללה, הוא פיתה אותי, מה אתה רוצה ממני? כמה פעמים נבעלת? אמרה, היא לא יודעת. אב בדין אמר לה, אנחנו מאמינים שאת לא יודעת, אבל אנחנו נגיד לך שהוא היה איתך 100 פעמים. 100 פעמים חגגת איתו. את מה תבואי? אז היא תבאה לטעון, אני קרקע עולם. לא עשיתי כלום. לא עשית כלום? בואי נראה לך כמה פעמים עשית וחצי. עכשיו, חוץ מזה, רשי כותב שתיהם נהנים לפקח, שתיהם נידונים, קריטו דף יוד, זה מילתא דפשיטא. אז עכשיו, על כל בעילה, הוא כותב שם רב טייה שנתנו לה שנה בכף הקלע. על בעילה, אחת, שנה בכף הקלע. אז עכשיו היא הייתה 100, אמרו לה, לכי 100 שנה לכף הקלע, ואחרי 100 שנה תחזרי לפה לתת את הדין על שאר הדברים שלך. והיא מכף הקלע פחדה, ונכנסה דיבוק בתוך בן אדם. הרי מה זה כף הקלע? זה הנשמה פורחת בלי גוף, היא פורחת ובורחת, ויש עליה שוטרים, מרביצים לה, נורא נורא, מי שרוצה יכול לפתוח את זה בספר שלי, מרכבות הגמול, מרכבה י"ב, הערכתי המון בסוגיית כף הקלע, הבאתי מקורות מרבותינו המקובלים, הבאנו מקומות מחזל, הכל, סידרתי את הכל, מבואר מאוד מה זה כף הקלע. לא רוצה להיכנס לזה כי אין לי זמן. נו, ברחה אותה רוזה מהמשחיתים, ונכנסה בדיבוק באיזה בחורה בבגדד. אתם אוהבים אפקטים, אה? ואז קראו לרב יהודה פתאיה שהוא היה יודע לסלק דיבוקים. בלוקבאסטר. ואז הביאו אותו. והרב יהודה פתאיה עשה עליה איחוד, הפקד עליו שטן. הפקד עליו רשע. אתם מכירים את האיחוד הזה? ואז הוא עשה עליו, הפקד עליו זה, הוא עשה עליו בדופק, הלך, עשה, אני פעם הזמינו אותי להוצאת דיבוק ברחוב יחזקאל בשכונת הבוחרים. טוב, רציתי לראות את הדיבוק, הוצאת דיבוק, אמרו לי בוא, תגיע. טוב, היה בדיוק בצהריים, הגענו לשם, היה שם איזה אחד, אני אומר לכם, בן אדם אכל שריטה, קיבל תחופה, משהו נורא. ישב שם בפינה, יצא, אז אני בא לרב שהזמין אותי, אמרתי לו, תגיד לי, איפה הדיבוק? הוא אומר לי, פה בחוץ, אוכל שוארמה. אמרתי לו, תגיד לי, אתה רציני? באתי לבחור, ככה, נתן ביסים, אני אומר לכם, תוך 3 ביסים, ולא נודע כי באו אל קרבנה, תח, 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 אברהם, יצחק ויעקב, דלק, גמר את זה. אמרתי לו, לזה יש דיבוק? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, בטח הוא אוכל לו את האוכל, למה, איזה מהירות הוא אוכל? הוא אומר, יש לו דיבוק, טוב, הושבנו אותו, התחלנו לעשות את הוא עשה את האיחודים, אני לא אקח קרדיט לעצמי. הוא עשה את האיחוד של ההפקד עליו שטן, עכשיו, לפי שער הרוח הקודש, הוא צריך להתחיל לדבר. עכשיו, אחד ההבנות, הראיות הניצחות, שזה באמת דיבוק, זה שהוא מדבר בלי הזזת שפתיים. והשפתיים סגורות, והוא מדבר איתך. הבחור הזה דיבר עם הזזת שפתיים, שאלתי אותו שאלות על חיבוט הקבר שלו, הוא לא ידע, שאלתי אותו שאלות, לא יודע מה הוא ראה, איזה סרטים הוא ראה, בקיצור, הפרעת נפש חמורה ביותר היה לבחור הזה, אבל דיבוק לא היה שם, לא היה דיבוק. איפה הדיבוק? על גבעת רם, יש שם כמה שם, יש שם דיבוקים באמת. בקיצור, רוזה הזאת נכנסה בגוף של איזה בחורה בבגדד, והרב יהודה פתאיה מראיין אותה, מתחקר אותה, והוא כותב את הכל בספר שלו. רוחות מספרות סימן פחת, אני רוצה לקרוא מה רוזה מספרת. בואו תקשיבו טוב. בעוונותינו הרבים בזמן הזה, חצי מהאנשים בבגדד מזנות תחת בעליהם. מלבד הבתולות ומשקף זכור, שאין אני מדברת עליהם בכלל. זה לפני תל אביב. לולי רחמיו התברך בהביטו בצדיקי הדור הדרים בעיר הזאת, שיש כמו 50 צדיקים שעברו יותר מחצי ימיהם ולא פגמו בריתם לעולם. קודם כל, הנה אחד הסממנים, מי זה למדבב צדיקים? אחד שלא פגם את הברית שלו מעולם, או שפגם ועשה תיקונים, אבל עדיין פגם. והם מגנים על הדור, שכל צדיק וצדיק מהם תלויים בזכותו כמה רשעים, והרשעים שניזונים בזכותו מחרפים ומבזים את אותו צדיק. ככה אומרת רוזה. אז אתה רואה שיש מציאות שהחרדי שאתם שונאים אותו ומבזים אותו, כל החיות שלכם זה בזכותו. וזה שאתם מבזים אותו, תדעו לכם שאתם עבונכם כפול כפל כפליים. למה? בגלל שלא רק שאתם מבזים עבד השם ואתם פורקי עול ועם חופשי בארצנו, אלא כל המציאות של החיים שלכם זה בזכותו. ואתם מבזים אותו. אז זה עבונו יותר גדול מהכל. למה זה דומה? לזוהר פרשת כי תישא דף קוף צדיק. והזוהר כותב שמה שבזכות אהרון ומרים זכו לשלושה מתנות טובות. באר, מן, עננים, דף תת עמוד א' במסכת תענית, והדור היה מבזה אותם. הדור ניזון בזכותם, והדור היה מבזה אותם. איפה למדנו? בדף י' ז' עמוד ב' במסכת ברכות, הגברה אומרת, כל העולם ניזון בשביל חנינה בני. חנינה בני תהיה לו בקו חרובים. מה זה בשביל? כל צדיק יש לו שביל. השביל שלו. השביל שלו מוריד לו שפע ולכל העולם. כל העולם ניזון בשביל של חנינה בן דוסה. כולם אוכלים בזכותו, וכמה הוא אוכל? רק קו חרובים. ייפטר הצדיק מהעולם, יסתם השביל, ואז נראה אתכם מסתדרים. לכן אומרים, מפני הרעה נאסף הצדיק. איך שהצדיק נאסף, נהיה רעה. ככה זה עובד, כי נסגר השביל. הוא הדין תינוקות של בית רבן, כל העולם לא ניזון, אין העולם מתקיים אלא בשביל תינוקות של בית רבן. השביל שלהם הוריד לנו שפע. עכשיו, בספרות הזאת של החסידות, אנחנו מוצאים הרבה פעמים למדבב צדיקים, זה עובר כחוט השנית הספרות של החסידות. יש פה איזה מוטיב או תבנית סיפורית שחוזרת על עצמה תמיד. מה? איזה אחד שהוא דמות נחותה, סתם איזה סנדלר או נפח או זגג או ירקן, ומאון לאון איזה סיפור תפרו פה, ופתאום רואים שיש לו איזה מדרגה רוחנית עצומה, והוא נסתר, והוא מעל המדבב צדיקים, והמסר ברור מהסיפור, אל דלדל באף אחד. אתה לא יודע מי באמת למדבב צדיקים, מי לא מעל המדבב צדיקים. דומה לסיפור קלאסי, אחד אני אתן מיני א', בסדר הדורות, סדר תנאים, אות י', הוא מביא בחסיד רבי יהושע בן אלם, שהיה סקרן לדעת מי השכן שלו בגן עדן, וצעם הרבה ימים, והרבה הרבה תפילות, והתחנן להקדוש ברוך הוא, ובלילה הוא ישן, ואמרו לו, הקצב פלוני זה השכן שלך בגן עדן, והוא היה התעורר והיה אבל, אומר אני ראש ישיבה, אני יש לי רשיבה, אני החזקתי תורה, קצב יהיה לעדי בגן עדן, זה מה שמגיע לי, זה עולם האמת שמה. ואז הלך ובדק אחרי הקצב הזה, ומתברר שהקצב הזה היה מציל יהודים, ויש לו כל כך מצוות מה שלגדולי הדור לא היו באותו הדור. בקיצור, זה המוטיב הסיפורי, ככה זה עובד, אדם שהוא נחות, פתאום הוא מתגלה מעל המדבב צדיקים. אני מסכים לספרות החסידות הזאת, שהכל נסתר. וכל הסיפורים שיספרו עליכם, פלוני אלמוני הוא מעל המדבב צדיקים. אלמוני הוא מעל המדבב צדיקים, חקי בלש הכל. אל תאמינו לאף אחד. אף אחד לא יודע מי מעל המדבב צדיקים. אין דבר כזה בעולם שיגידו לך מי מעל המדבב צדיקים. אני, קודם כל, אני בעד סיפורי צדיקים. גם תגזימו בסיפורי צדיקים. גם כשמספרים לילדים שלכם סיפורים על גדולי הדור, תגזימו, תגזימו. למה? כי הילד משתוקק לזה. ילד קטן מאמין לכל דבר, הוא עדיין פטי, ועדיין פטי מאמין לכל דבר, והנשמה שלו רכה, והוא עדיין לא יודע להתנגד. צפרו לו סיפורים על הרב עובדיה. למרות שהוא, יש לו סיפורים באמת שהם מפעימים. אבל תגזימו, תוסיפו עוד. וזה דבר עצום, כי הילד רוצה להתחקות אחרי הסיפורים האלה שהוא שומע. מה תספר לו? על סופרמן? על בטמן? על קטוומן? מה תספר לו? לא באמת, מה תספר לו? איזה מודלים לחיקוי אתה מציג לפניו? איזה שאיפות אתה בונה לו? בשוט מרכבות ארגמן, בחלק יורד הסימן כף בית, אני כתבתי שם הדרכה לחינוך ילדים. שם זה היה לילדים נושרים, או ילדים שאין להם חשק בלימוד. בא אליי איזה אחד בראשון לציון, תפס את הבן שלו בן 17, בא אליי, אומר לי הרב, אין לו חשק ללמוד, אין לו חשק, תברך אותו. הסתכלתי על הבחור, ראיתי את הפרצוף שלו, ראיתי הרבה חשק. חשק היה, לא משנה למה, אבל חשק היה מלא חשקים הבחור. אבל לא ללימוד. אז מה עושים עם הילדים כאלה? איך מוציאים אותם מהסבך הזה? אז יש לזה הדרכה, אני לא מבין. להיות טייס, אתה לומד איך להיות טייס. לנהוג ברחוב, בכביש, אתה לומד נהיגה. איך זה שלהיות הורה? אין רישיון. כל מטומטם יכול להוליד ילד ולחנך אותו בדרך הכי עקומה בעולם. צריך, כמו שיש הדרכה לטייס, יש הדרכה לנהיגה, צריך הדרכה לחינוך ילדים. אל תחטא בנער, שלא אתה בגלל כל השטויות שאתה רצית לבנות אותו, לבנות החלומות שלך, בו אתה הורס אותו, חנוך לנער על פי דרכו, לא על פי החלומות שלך. ואתם לא יודעים כמה אנשים, בפרט בעלי תשובה, עושים טעויות פטליות, ואחרי זה הם מתאמים, איך יכול להיות שהילד חזר בשאלה, והולך עם הסבא שלו למועדון. הסבא מחלל שבת, והנכד מחלל שבת, והילד מתמקמק, יצא על הסבא. למה? עושים טעויות גורליות וחסרות תיקון. הרבה פעמים זה לא בר תיקון. צריך הרבה עבודה על זה. בכל מקרה, רבא כותב בכף ג' עמוד ב' במסכת שבת, מנדרכים רבנן, אבא לבנים רבנן. מי שאוהב רבנים, יהיה לו ילדים רבנים. אז כשאתה אוהב רבנים, זה לא סתם איזה סגולה. כשאתה אוהב רבנים, אתה מדבר על רבנים. יש לך תמונות של רבנים בבית. יש לך צדיקים על השולחן, אתה מדבר עליהם, אז הילדים ירצו להיות כאלה. אז נסתרים, אני מאמין, איך אמרו פעם? מי שמאמין לכל הסיפורי חסידים הוא פטי, ומי שלא מאמין הוא כופר. אז איך זה יכול להיות? מאמינים שזה יכול היה להיות. לא בטוח שהסיפור הזה בדווקא היה, אבל סיפור כזה יכול היה להיות. מקסים. ספרו לילדים סיפורי צדיקים, אבל אל תבואו ותגידו לי שהצדיק הזה הוא מעל המדבב. מי אמר לך? מה, אתה יודע מי הצדיק מעל המדבב? לא, אני לא יודע מי הצדיק מעל המדבב, אני יודע מי הוא לא. מי לא מעל המדבב? מישהו קשור לפוליטיקה, עסקנות, כסף, שררה, תפקידים, מנועים, תשכחו מזה. אל תבואו ותציגו לי ותנפנפו לי, זה פלוני, הוא גיאוגרף גדול בגלל התפקיד שלו. זה קשור לעסקנות, זה קשור לדחיפת מרפקים, זה קשור לקשרים, אל תחשבו שגדול הדור נמדד בתפקיד שהוא זכה, תפקיד הרבני שהוא זכה לו. אני לא אומר שאלה מהתפקיד הרבני הם לא מעל המדבב, אני לא יודע. אני רק אומר שזה לא יכול להיות בעולם. דבר כזה, שעדרבה, אנשים שהם באמת ממיתים את עצמם באוהלה של תורה, במסירות נפש, שלא דוחפים עם המרפקים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. ולכן, לבוא ולתת ציור של המפורסמים, גם דוד הליצן הוא מפורסם. אז מה, אז גם דוד הליצן הוא מתוך הלמדבב צדיקים? לא תאמינו מה אני מצאתי בשוד דברי יציב של האדמור מקלוזנבורג. כשכתבתי לכם את השיעור הייתי משתומם בזה, חלק זין סימן קופלמד, אני קורא. כמו שיש למדבב צדיקים נסתרים שנראים אנשים פשוטים. אבל הם צדיקים, אבל הם נראים אנשים פשוטים? כך בדיוק זה כנגד זה עשה השם אלוקים. יש למדבב רשעים נסתרים שנראים רבנים. וחסידים, והם רשעים גמורים בפנים. אז עכשיו, אם אתה הולך לעשות רשימה של המדבב, תיזהר, אל תתן לי כל אחד, אל תכניס כל אחד, יכול להיות שהוא כן ברשימה. השאלה, איזה רשימה? איזה מפלגה? זה גם כן שאלה. בני ישכר חודש ניסן, כותב פרשת החודש, בכל דור ודור יש צדיקים גדולים יכולים לפעול פעולות נוראות, אבל כשהדור לא ראוי, מדרגת הצדיקים באתקסיה, ולא נודע, ולפעמים הם חוטבי עצים ושואבי מים. וזה בדיוק הרשימה של אותם צדיקי אמת, שהם חוטבי עצים ושואבי מים. לכן צריך אדם מאוד, לא צריך לסמן מי מעל המדבב, מי לא מעל המדבב, אבל מישהו כולו, פוליטיקה ועסקנות וכסף ושררה, ואם מישהו יגיד עליו איזה מילה או משהו ביקורת, הוא יוצא עליו. והוא, אז די, זה מכוער, זה מגעיל, זה רחוק, שכחו מזה, זה לא אחד. זה לא זה. היה אחד נכנס פעם לגאולה, ראה תמונות של צדיקים, אמר, זה טוב תמונות של צדיקים בבית, אני אשים תמונות של צדיקים. נכנס, שואל כמה זה האדמור בקלוזנבורג, קלוזנבורג אמרו לו 1,000 שקל, אמר להם, וכמה האדמור הזה? אמרו לו 1,000 שקל, והוא 1,000 שקל. כל התמונות שמיים, מסגרות יפות, משהו, 1,000 שקל. טוב, הוא יצא בחוץ, איך שהוא יוצא בחוץ, הוא רואה תמונה, רק מסגרת. אז הוא בא, אומר, וכמה זה? אומר לו, זה 2,000 שקל. אומר לו, מסגרת ריקה 2,000 שקל? אמר לו, לא, זה צדיק נסתר. אז לקחנו אותו ב-2,000, מוכרים אותו ב-2,000 שקל. רבותיי, מאיפה יצא למדבב? מאיפה המספר הזה? פעמיים בשס. סוכה ממי, סנדרין צדיק זין, שתיהם זה עמוד ב'. אמר הבעיה היא לא פחות אלמה מתליטין ושיטה צדיקה, דמקבלי הפה שכינה בכל יומה. העולם לא נחסר מ-36 צדיקים שמקבלים את השכינה כל יום. כל יום יש להם איזה הערה, איזה השגה. אף אחד לא ביאר, למה למדבב? הוא אומר שנאמר אשרי כל חוכה לו. מי שמחכה לו, הוא מעל המדבב צדיקים. מה זה לא? לא גימטריה 36, מכאן יצא המספר. יש שרצו להגיד, זה כל כך דחוק, שבגלל זה שכתוב למד וב, אשרי כל חוקי לא, אז זה, מכאן יצא, אז אמרו לא, בקבלה הם קיבלו את זה בעל פה שזה למד וב, והוא ישמח, שמח את זה על הפסוק. אבל זה הרעיון, אשרי כל חוקי לא. מי שמחכה להשם הוא למעלה למד וב צדיקים. למה דווקא למד וב? יש למד וב מסכתות עם גמרה, יש למד וב קריטויות, אז כנראה שהצדיקים האלה אין להם, הם לא מהקריטויות. למד וב נרות חנוכה, בלי הנרות של השמש. למד וב צדקות שנותנים בתיקון הצדקה של הרשש. לא יודע דווקא למד וב מאיפה יצא הרעיון הזה. מה אתה אומר? איך?
פעמיים חי.
גם יש פעמיים מת. אז מה? אז תתן איזה. לא יודע. מה שמייחד את הצדיקים האלה, מה שמייחד את הצדיקים האלה, כל חוכה לו. מי שבאמת, תקשיבו טוב עכשיו, מי שבאמת ובתמים על משכבו בלילות בוכה על האבונות שלו, באמת ובתמים מתגעגע להקדוש ברוך הוא, באמת ובתמים רוצה רק אותו, נגילה ונסמכה, בח. יחד את אותם למדבב צדיקים, אשרי כל חוכה לו. מי שמחכה להקדוש ברוך הוא, יש לו ציפייה וכיסופין והרגה, וכמיעה לדביקות והקדוש ברוך הוא. הוא מתעורר בבוקר, עוד לפני המודה אני, אומר, יהי רצון ריבון העולמים, שאני אהיה עבד שלך, תזכה אותי, שאני לא יחטא היום, שאני אהיה עבד שלך היום. אחד שקשור להקדוש ברוך הוא, הוא מתוך הלמד וב האלה. יש סיכוי, יש סיכוי. דומה לזה רבי שמעון בר יוחאי, בתחילת זוהר בהידרה, זוטה. פתח רבי שמעון ואמר, כל ימו, אני אומר לכם, אני קראתי את זה פעם, פעמיים, שלוש, לא הפסקתי לבכות. כל יומין התקטרנה בעלמא בחד כתירה, התקטרנה בבקוצ'ה בריחו. כל ימיי שהייתי בעולם הזה מקושר, התקטרנה, קשור, כתיר, קשור, בקדוש ברוך הוא, התקטרנה בבקוצ'ה בריחו. כל זמן שהייתי מקושר לגוף, כל ימיי, כל צעד, כל החלטה, כל הכרעה בחיים, היה להידבק בהקדוש ברוך הוא. איפה לגור, עם מי להתחתן, כמה ללמוד, אם לצום, אם לאכול, הכל היה הוא, הוא היה הגול שלי, זה שמתי בווייז שלי, קודשה בריחו. בגין כך, אשתה, עכשיו שאני עומד למות, עליי תשוקתו. הדאוד הכתיב, אני לדודי כל ימיי, ועליי תשוקתו בסוף ימיי. מי שהקדוש ברוך הוא התארי בה, התעורר עליו בסוף ימיו, לרצות אותו, לאהוב אותו, להגן עליו ממלאך המוות, להגן עליו מהמשחיתים, להגן עליו מהכל. זה מי שכל הימים היה דבוק בבורא. כל הימים הוא העלה מן. ועכשיו בשעה של הפטירה, אתה כל ימי רצית להידבק בי, אז עכשיו בפטירה שלך אני רוצה להידבק בך. אשרי כל חוכה לו. ומי שמחכה להקדוש ברוך הוא, עוד יש מצב לומר שהוא מעלה מדבב צדיקים. ומי שבתיקוני הזוהר, תיקון כף א', דף נון עמוד ב', שם הוא כותב שכל מה שאומר את הגמרא למדבב צדיקים, זה למדבב צדיקים בארץ ישראל. אבל חוץ מהם יש עוד למדבב צדיקים בחוץ לארץ. והגאון מבין לשם המבאר, למדבב ועוד למדבב, כמה זה? 72, ואם היה בית המקדש עכשיו קיים, אותם 72 הם היו הסנדרין. והראש של הצדיקים האלה, הוא היה ראש הסנדרין. ככה כותב הגאון מבילנה. לכאורה, צריך עיון. בגמרא במסכת חולין, דף צדיק ב' מובא מספרים אחרים לגמרי. העולם מתקיים בזכות 45 צדיקים. אבל הגמרא אומרת בשתי המקורות שהזכרתי, סוטה וסנדרין, 36. כולם מקשים את זה, כולם מקשים את זה. הגמרא בחולין צדיק ב' אומרת 45 צדיקים, 30 בארץ ישראל ועוד 15 בבבל. קשה ארץ ישראל על ארץ ישראל, פה 36, פה 45. קשה, פה 30. קשה חוץ לארץ על חוץ לארץ, פה 36, פה 15. אז תחליט. חיפשתי פירושים, לא מצאתי. לא יודע לתרץ את זה, מה חוץ לארץ על חוץ לארץ, אבל אולי ארץ ישראל על ארץ ישראל זה לא קשה. באמת יש 30 צדיקים. 36 צדיקים, אבל 30 מתוכם רואים פני שכינה. אולי זה התירוץ. לא יודע, קושיה, אולי על זה אברהם אבינו ביקש 30. טוב, מה תעשה עם כל המספרים האחרים? הרי ראינו גם 45, אז אולי גם אברהם אבינו ביקש על אותם 45. לא יודע, אבל יש עדיין מספרים אחרים. לא יודע, שאלה, יש שאלות. לא סיימתי. ירושלמי עבודה זרה פרק ב' הלכה א', רב נחמן בשם רבי מנה אמר, אין העולם יכול להתקיים בפחות מ-30 צדיקים כמו אברהם אבינו. וכך כותב גם הזוהר, שנאמר, אברהם היו יהיה לגוי גדול, יהיה גמטריה 30, יותקי יותקי זה 15 ו-15 זה 30, ככה מובא בזוהר ועירה בדף קופי עמוד ב' 30 צדיקים ולא 36 צדיקים. אז עכשיו כשאתה מוצא כל כך הרבה דעות, אז כבר לא כל כך נורא לי מה פתאום אברהם אבינו קפצת במספרים. למה? כי יכול להיות שאברהם אבינו הבין על מספרים אחרים, חזל הבינו מספרים אחרים במקומות אחרים. היסוד שיש מקבץ צדיקים שבזכותם הדור קיים, בזכותם המקום קיים, בזכותם העולם קיים. כמה זה? זה לא נפקא מינה. זה לא משנה. מה זה משנה לך? אם זה 30 או 15 או 45 או 50, זה לא משנה. אבל יש צדיקים שהם חוכה לו, מחכים להשם יתברך, אז אלה הצדיקים שאנחנו צריכים מאוד להידמות להם ולרצות להיות כמותם, והם אלה שהצליחו לשדד מערכות הטבע, עליהם נאמר צדיק עוזר והשם מקיים. רבותיי, אם זה רשימה סגורה, איך זה עובד? זה קבוע מראש עוד לפני שבן אדם נולד מהעולם? או זה כאילו איזה סגולה בנשמתו ואז הוא מפזר אותם, ראה השם שצדיקים מועטים דף למתחת יומה, אז עמד ופזרן בכל דור ודור? או שמה פתאום? זה משהו שהוא דינמי, הוא משתנה, זה לא רשימה שמת אחד מהצדיקים, אז נולד אחד צדיק כמוהו, בדף עין בית קידושים שהזכרתי. פעם שאלו את הרב אריה לוין, הרב אריה לוין הוא היה חמיב של מרן הרב אלישיב, ושאלו אותו, הרב יגיד לנו, הוא היה כנראה פורים, אז הוא כבר קצת שתה, והוא היה אדם מאוד מיוחד. ושאלו אותו, הרב, תגיד לנו את האמת. עכשיו, אף אחד לא שומע. תגיד את האמת. אתה מעל המדבב צדיקים? אז הוא אמר להם, אני אגיד לכם רק את האמת? אמרו לו רק את האמת. אתה מעל המדבב צדיקים? אמר להם, לפעמים. לפעמים. ושיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה לימוד. דף כף א' בסוכה. לפעמים. זה רשימה שהיא משתנה דינמית. כל פעם משתנה. בהתאם למה? בהתאם למעשה הצדיקים. אם אתה עלית במעשים שלך על צדיק אחר, מוצאים אותו מהרשימה, מכניסים אותך ברשימה. זה משהו דינמי. ככה למדנו מזה. אז זה לפעמים. חולק על הקונספט הזה רבי אברהם גלנטי בפירוש שלו על הזוהר אור יקר, והוא כותב, ירח יקר, והוא כותב, הקדוש ברוך הוא מכיר שאותם צדיקים עתידים להיות צדיקים, לכן הוא שותל אותם בכל דור ודור. משמע שזה סגולה בנשמה, ולא איזה עבודה שלך, או שאפשר לשלף את שתי הפירושים ביחד. זה סגולה בנשמה, אבל לא יבטיחו לך שאתה תהיה תמיד מעל המדבב צדיקים. אם אתה תהיה ילד טוב, אז אתה תוכל באמת להכניס את עצמך לרשימה הזאת. ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת שבאמת הצדיקים מקיימים את הדור, ואנחנו צריכים להוקיר את הצדיקים, לאהוב את הצדיקים, לרומם את הרבנים, כמובן, ויש רבנים טובים שהם עבדי השם וירא שמיים, וצריך לרומם אותם. ועוד הפעם, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו ייצאו רבנים, אז אף פעם לא ביקורות ליד הילדים, ותמיד לדבר עליהם בהערצה מוגזמת, כדי שגם הילדים ירצו להידמות לגיבורי על. אני כבר לא אומר סופרמן, בטמן, ספיידרמן, כל מיני גיבורי על כאלה. הרב אריה לוין היה גיבור על, והרב אלישיב היה גיבור על, והרב בן ישחי היה גיבור על, והרב עובדיה היה גיבור על. אלה גיבורי על. אלה הדמויות שאנחנו צריכים לצייר לילדים שלנו, לרצות להיות כמותם ולבנות להם שאיפות וחלומות. ואו שהם מעל המדבב או שלא, זה לא נפקמינה, אבל באמת הנפקמינה, שאנחנו תמיד נדבר על הצדיקים בהערצה מוגזמת. אז יהי רצון רבותיי, שהקדוש ברוך הוא יגזור עלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות, יראו עינינו, ישמח לבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אמן.